שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני אלעד ברנוי ואיתי מאיה סלע. שלום מאיה.
שלום אלעד, אז זהו זה, הגענו לפרק העשירי והאחרון, הפינאלה של הסדרה, אז אם עדיין לא צפיתם בפרק האחרון, בבקשה, נא לצפות, לפני שאתם מאזינים, יהיו ספוילרים. עוד מעט תצטרף אלינו אורן הארי גם, לסכם איתנו את העונה ואת הסדרה בכלל, אבל קודם בוא נדבר קצת על הפרק.
אוקיי, לפרק העשירי קוראים Sleep Deary Sleep, והוא קרוי על שם שיר הארס הסקוטי שנוגן בהלווייתה של המלכה לבקשתה, על חמת חלילים כמובן. מי שניגן אותו הוא נגן חמת החלילים של הארמון, פול ברנס. בואי נשמע את הנגינה המקורית מהלוויה.
The Queen's Piper plays the lament. Sleep, Deary, Sleep.
זה תענוג, אני לא, אין לי מילים, באמת.
כאילו אמרו להם, איזה צליל נוכל לייצר שיהיה צליל באמת הכי בלתי נסבל בעולם, זה יהיה הצליל.
לא, אבל השאלה היא, האם אתה יודע אם באמת המלכה התייעצה איתו, כי בפרק היא מתייעצת איתו, אומרת מה אתה הכי אוהב, והוא אומר לה שאת זה, ואז את זה היא בוחרת, אנחנו לא יודעים.
נשמע כמו קו עלילה מאוד מומצא, גם קשה לי להאמין שהיא פשוט, בכלל יש לה פרק קצת אווירה של מעשייה חסידית, עם השואלים והרפל, והוא הולך לו, הנגן, מנגן, ואז המלכה פתאום מתעוררת. לא, אני חושב שזה הייתה בחירה עם צוות שלם. אגב, פול ברנס ממשיך בתפקידו כנגן חמת החלילים של המלך צ'ארלס, הוא נוסע איתו לכל מקום, ומנגן מחוץ לחדר השינה שלו כל בוקר, לא משנה היכן המלך צ'ארלס ישן.
תגידי, האנשים האלה נורמליים?
לא, הם לא, התשובה היא לא.
בסדר גמור.
פרק האחרון אפשר לומר את זה, אני חושב. בואי נגיד את זה מאיה, הם לא נורמליים.
בסדר גמור, here, here. אז בפרק הזה יש לנו שלוש תמות מרכזיות. הראשונה היא הלוויה של המלכה. אמנם השנה היא רק 2005, אבל המלכה בת עוד 180 מתבקשת על ידי עוזריה לעבור על נוהל גשר לונדון, כלומר, נוהל הלוויה של המלכה. התמה השנייה היא החתונה של הנסיך צ'ארלס עם קמילה פארקר בולס. סוף סוף! הם כל כך חיכו לזה, הזוג הצעיר, והתמה השלישית, הנסיך הארי וכמה שהוא בלתי נסבל, מנסים להסביר לנו את העתיד, את מה שעתיד לקרות. בוא נתחיל עם הלוויה של המלכה.
אז מאיה, כמו שאמרת, הפרק האחרון מתרחש בשנת 2005. למלכה יש עוד בערך 17 שנה לחיות, אבל זה הפרק האחרון לסדרה, והוא למעשה צולם אחרי שהמלכה כבר מתה. הוא אולי נכתב לפני, אבל האפשרות שהיא תמות כבר הייתה סבירה. הנה קטע שהיא מלטה סטונטון, מי שמגלמת את המלכה, מדברת על לצלם את הפרק ממש אחרי שהמלכה מתה.
Weirdly, in the schedule, I had 10 days off, which was the 10 days of mourning. And and I was inconsolable that night. And I would have been, of course, been sad. But obviously, I think I was fueled by living with her for so long.
But isn't that timing so strange that you had that break?
And then, so I had my 10 days and I didn't want to watch a lot of things, but I did watch the funeral and then I filmed the next day. And I think it was very difficult for people looking at me.
כלומר, אנחנו רואים כאן שהיא צילמה את הפרק האחרון של הסדרה, ממש אחרי שהיא צפתה בלוויה,
כן.
וזה ניכר בפרק. בפרק המלכה מאוד לא מעוניינת לדבר על המוות שלה. כל פעם שפיליפ מוצא אותה, הוא אומר לה, הנה את, ואז היא אומרת לו, כן, אני עדיין כאן. באחת הסצנות, אני חושב, הכי יפות, אנחנו רואים את המלכה מביטה מלמעלה בדגם מיניאטורי של הלוויה שלה. זה הזכיר לי את טום סויר והקלברי פין, שזכו לראות את הלוויה שלהם. את המיניאטורה הזאת הם שחזרו מהלוויה האמיתית של המלכה, ואני חושב שיש בזה משהו יפה. גם העמדה הזאת שם, רואים את כל הגברים, כל היועצים עומדים כזה בדבוקה אחת בפינת החדר, הצוות מרכינים ראש, בזמן שהמלכה העצומה כזה מביטה בלוויה של עצמה מלמעלה.
נכון, זה מאוד יפה, ובכלל כל הפרק הזה זה כאילו מתעסק במוות שלה ובהלוויה שלה, בלי שהיא באמת מתה, אבל כאילו אתה מרגיש כאילו היא מתה בעצם. הם לא רצו לעשות פרק הלוויה, כי זה לא מתאים גם בזמנים, אבל זה כאילו נמצא שם. גם הבחירה של פיליפ שתשאר את ההלוויה שלו, יוביל ג'יפ לנד רובר, ירוק, ירוק, מוזכרת כאן בפרק הזה.
אמרנו כבר שהם לא נורמליים, האנשים האלה?
כן, אמרנו. אבל נגיד את זה שוב ושוב. אבל הנושא המרכזי שנידון דרך המוות העתידי של המלכה, זה האפשרות שהמלכה תפרוש לפני מותה. זה בעצם הנושא המרכזי פה. בפרק נראה שהמלכה ממש מחליטה כבר להכריז על הפרישה, אבל ברגע האחרון היא נמלכת בדעתה. זו בחירה די נועזת מצד יוצרי הסדרה. את ההתלבטות האם לפרוש או לא ממחישים לנו באמצעות שיחות שהיא מנהלת עם הגרסאות הצעירות שלה. הם מביאים לבמה בעצם את הגרסאות הצעירות, שתי המלכות הקודמות, השחקניות הקודמות שגילמו את אליזבת, זה גם סוג של פרידה כזאת מהסדרה, קלר פוי ואוליביה קולמן, כל אחת מייצגת מרכיב אחר באופי של המלכה, גיל אחר, תקופה אחרת, קלר פוי היא צעירה, היא מאמינה בכתר, היא לויאלית, היא מלכותית, מאמינה בעצמה, אוליביה קולמן היא כבר עייפה, אין לה כוח, היא אומרת לה, בחיית ליליבת, תפרשי, עזבי אותך באמא שלך, היא מדברת בכאב על האישה שהיא הזניחה לטובת הכתר, איזה עצמה, איזה אני שהיא הזניחה אותו, ואליזבת הצעירה אומרת לה שהאישה הזאת בעצם מזמן לא קיימת, כאילו מה את חושבת שאת עכשיו תפרשי ותהיה אישה הזאת? לא, לא, לא.
But what about the life I put aside? The woman I put aside when I became queen. What sort of question is that? For years now, there has been just one Elizabeth. Queen Elizabeth.
אז בסוף הפרק אנחנו נראה את אליזבת שרואה בדמיונה את ארון הקבורה שלה עצמה. שתי הגרסאות הקודמות שלה הולכות מאחוריה. זאת בעצם הפרידה של הסדרה, לא רק מדמות המלכה, אלא גם מהמלכה עצמה. אנחנו יודעים שמאז שהמלכה מתה, אחוזי הצפייה בסדרה עלו מאוד. וזה היה מתבקש שהם יעשו איזה הנצחה לזכרה, אני מניחה.
נכון. טוב, למרות שזה פרק שאליזבת מרכזית בו, הוא נפתח דווקא בצ'ארלס וקמילה. צ'ארלס אומר לקמילה שהוא רוצה להתחתן איתה, אבל זו לא הצעה, כי הוא צריך כמובן לקבל אישור של ממי.
ממי?
עכשיו, אם מישהו היום אומר לי דבר כזה, באמת, הוא היה מקבל פשוט שתי סתירות במקום.
גם אם הוא היה נסיך?
בכלל, בפרק הזה, אני חושב שצ'ארלס כאילו נזכר להיות צ'ארלס, מין עומד מוזר כזה, מחזיק את הידיים מוזר. כן, הוא שוב חוזר להיות התימהוני הזה, ולא סתם דומיניק ווסט החתיך. צ'ארלס מבקש את אישורה של המלכה, היא הולכת לפגוש את הארכיבישופים כדי לקבל את אישורם, הם אומרים לה שהיא זו שמחליטה, אבל שצ'ארלס וקמילה צריכים לעשות איזשהו תיקון, לחפר על הניאוף שלהם, הם לא אומרים את זה, אבל כן. בעצם זה מה שהם אומרים, אבל מה שמעניין אותי זה שבעוד שאליזבת מדברת על זה שאלוהים הוא סלחן, הם מדברים על הציבור, כלומר, בסוף הכנסייה זה פוליטיקה, כאילו מה שמעניין אותם זה דעת הקהל, לא מה אלוהים מרשה ומה
נכון.
הוא לא.
לא. אבל יש גם את העניין הזה של אי אפשר לתת לכם פרס אחרי שבגדתם ונע... אהבתם, אז אתם צריכים לפחות להתנצל על הדבר הזה. וצריך גם, הם לא אומרים את זה כמובן, אבל צריך את אלמנט ההשפלה המסוים.
כן, נכון.
בואו, תשפילו נכון. ראשכם ותשפילו את עצמכם.
זה קצת. מה שנוצרים עושים, כן.
זה מה שנוצרים עושים. אליזבת מקבלת סוג של אישור מהארכיבישופים האלה, וגם מוויליאם והארי, היא הולכת אליהם בעצם להתייעץ עם הילדים, לשמוע מאותם. יותר נכון מוויליאם, כי את הארי היא לא ממש שואלת, הוא יושב שם ורואים את הדבר הזה שכאילו היא פוסחת עליו. אבל הסצנה שבה היא מתקשרת לבשר לצ'ארלס הנרגש שיכול להתחתן סוף סוף עם בחירת ליבו, היא די מרגשת. הנה, זה קורה לך אחרי כל כך הרבה שנים. אז השניים האלה מתחתנים בטקס אזרחי, כדי לא לעצבן את אנשי הכנסייה. הם מתחתנים בבית העירייה של ווינדזור. המלכה ופיליפ לא באים, יש בכל זאת סדר לדברים, כן?
לא נגזים, כן.
לא צריך להגזים, המלכה ופיליפ לא באים. היא ראש הכנסייה, זה אי אפשר, אבל הם כן באים לקבלת הפנים החגיגית, שם אליזבת נושאת נאום מצחיק, שלמורת רוחו של צ'ארלס לא כולל את ההודעה שלה על פרישה. היא בעצם לא הראתה לאף אחד את הנאום, וכולם מחכים שהיא תודיע על הפרישה שלה, וזה לא מה שהיא עושה. הקישור בפרק בין החתונה ללוויה העתידית של המלכה הוא הגיוני. אנחנו רואים שהמלכה מתחילה לחשוב על החיים אחרי שהיא תלך. היא חייבת לאפשר לצ'ארלס להיות נשוי כשהוא עולה לקבל את הכתר. היא חייבת להחליק את קמילה בגרון של העם ושל הכנסייה. היא חייבת שיורש העצר יהיה קשיר לרשת אותה.
נכון מאוד. עכשיו, ברקע, טוני בלייר הוא כבר הפך לדמות צנועה, קוראים לו כבר טוני בלייר, בעקבות מלחמת עיראק. הוא נחשב למי שאחראי לאסון גדול, למותם של רבים, אפילו מכנים אותו בפרק פושע מלחמה. אבל הנבל האמיתי של הפרק הוא, לדעתי, ללא ספק, הנסיך הרי. הרי הולך למסיבת קולוניאלים וילידים, לבוש בתחפושת של נאצי. למה לא? ומישהו רואה אותו, מצלם אותו, והתצלום הזה מגיע לשער של הסן, וכתוב שם, הרי דה נאצי. במסיבה, החבר של וויליאם והרי, גיא פלי, הוא מתחפש למלכה, ומבצע, איך לא, שיר של קווין. טוב. אז במציאות, גיא פלי אכן התחפש למלכה, אבל הוא לא ביצע נאמבר מוזיקלי, הוא כן נאם נאומים כזה בחיקוי של הקול שלה. אגב, אני חושב שהיום הם היו מבוטלים לא על התחפושת של הנאצי, אלא כל, על כל הנושא הזה של הקולוניאלים וילידים, נכון? כן. זה היה כאילו ניחוס תרבותי, הרי היה מבוטל לזה
שמלך... מילא נאצי, אבל עכשיו ילידים.
אתה, זה... אתה גם מנחס תרבות גרמנית, אדוני, כאילו מה לך ולזה?
אתה מנחס תרבות גרמנית, מה לך ולנאצים, חצוף. כמובן שהסיפור הזה מעורר שעוריה גדולה באנגליה, אנחנו רואים את פיליפ והמלכה דואגים לגורלו של הארי, אולי גם קצת לגורלה. בעקבות הסיפור הזה, הארי עובר תהליך שיקום תדמיתי ממושך, שכולל גם שירות צבאי באפגניסטן, שיקום שבסופו של דבר ילך לפח, כמובן, כי זה לא יעזור. כל זה היה בעידוד נמרץ של הנסיך פיליפ, שגם מתקשר לחנות התחפושות, לנזוף בהם על זה שתחפושת הנאצי שהם מכרו לנכד שלו, לא מדויקת היסטורית. וצריך לדעת לדייק.
טוב, לפיליפ בכל זאת יש ידע מקרוב מאוד לגבי נאצים, נאמר בזהירות. הרי מוצג בפרק לא רק כמי שמתנגד לניסוי אביו, או טיפוס בעייתי שהולך למסיבה לבוש כנאצי, הוא ממש מוצג כחורש רעות. לקראת סוף הפרק, המשפחה מצטלמת בדיוקן משפחתי, והצלם, הוא מצטט מהסערה של שייקספיר. אני אקרא את הקטע בתרגום דורי פרנס. עכשיו ההילולות שלנו תמו. אלה, שחקנינו, כפי שסיפרתי כבר, היו כולם רוחות וגזו באוויר, בריק אוויר. וכמו במבנה בדיה זה בלי בסיס, המגדלים נושקי ענן, הארמונות המפוארים והוד המקדשים, תבל גדולה עצמה, כן, כל מי שירש אותה, ימוגו, וכמו שהתפוגג מופע סרק פה, איבשה הם לא יותירו. אנחנו חומר ממנו עשויים החלומות, וחיינו הקטנים מחותרים בתרדמה. פיליפ מתעצבן מזה שהוא עושה את זה, אבל הצלם מתעקש, ומה שקורה זה שהוא אומר את הקטע השייקספיריאני הזה, והרי משחק עם שתי ילדות מהמשפחה, ונותן להן להיכנס עם בלונים לאולם, ובזמן שהדיוקן הזה קורה, הדיוקן המושלם הזה, בעצם מנרסות אותו, משחררות את הבלונים. והמלכה אומרת, מה? מאיפה זה קרה? איך זה הגיע? וזה איזה מין רגע כזה, שבזמן שהם לא שמו לב, כל הארמונות המפוארים האלה, מישהו חתר תחת היסודות שלהם, איזה נסיך ג'ינג'י אחד חתר תחת היסודות, וזהו, כל החלומות האלה נגוזו. מאיה, אנחנו צריכים, סיכמנו את הפרק, ואנחנו צריכים לסכם בכלל את העונה ובכלל את הסדרה. אז הבאנו לכאן, לאולפן, את אורן הארי, שהוא עיתונאי, הוא פרשן לנושאי חוץ, מחבר ספריון וגם מגיש את שבת עם אורן הארי ברשת ב'. שלום אורן.
שלום לכם, שלום למאזינות ולמאזינים.
טוב, אני רוצה לשמוע את הטייק שלך על כל רגע בסדרה, אבל בוא...
נעבור סצנה
סצנה. סצנה סצנה, כן,
מהעונה הראשונה.
לא, לא, נתחיל מהתסריט ואז העריכה. ככל שאנחנו מתקרבים אל ההווה, אתה רואה איך מידת החריפות של הסדרה כלפי הגיבורים שלה הולכת ויורדת והופכת להיות סחרין ממותק, לא להסתכסך עם אף אחד, ולפתע כל האנשים המאוד פגומים האלה, המשפחה המאוד בעייתית הזאת, האישה הזאת שאוהבת רק סוסים וכלבים, ומבין ארבעת הילדים שלה היא אוהבת את זה שקשור עם ג'פרי אפסטיין, פתאום לפתע היא נהיית אישה מחודדת פוליטית, והיא אוהבת המשפחה והיא האם הגדולה, יחד עם בעלה הבעייתי, הבן שלה, שככל שהסדרה מתקדמת, ואנחנו הרי יודעים איך צ'ארלס נראה במציאות, מקבל את דומיניק ווסט, אחד השחקנים הנעים בדורו, שאפשר לומר, ואז מדגישים גם את סיפור האהבה עם קמילה, והילדים, וכל הדברים, ואיכשהו אתה רואה שכל הביקורת שהייתה בשלב מסוים, והייתה מוצדקת,
נכון.
פתאום נגוזה ואיננה
מה, עוד. מה, פשוט חבורת פחדנים, התסריטאים האלה, וכל העניין של בית המלוכה, שתמיד אומרים זה ייצוגי וזה, בעצם הם מפחדים. האנגלים, יש להם איזה עניין עם בית המלוכה של, הם לא רוצים עכשיו להסתבך איתם.
אני לא יודע אם זה פחד, במונחים פסיכולוגיים היינו אומרים, זה איזה עניין לא פתור. עכשיו, באיזשהו מקום הם גם רוצים, את יודעת, הם חיים בתוך עמם, וגם יש את האבל, וגם יש את הדברים, וכן, זה נכון שכשרואים את צ'ארלס באמת, אפשר לבוא ולומר, רבק, יש פה סיפור אהבה של 50 שנה. באמת דיאנה הייתה הקורבן האומלל, כן. אבל יש פה באמת סיפור אהבה אמיתי. אנחנו מורידים את הכובע במידה
אנחנו
מסוימת.
אנחנו מדברים על צ'ארלס ועל קמילה. הם האוהבים ועל קמילה, הצעירים.
כן, כן, הם האוהבים הצעירים, או קצת פחות צעירים. אבל לצורך העניין מדגישים, וזה גם זה בסדר, שדיאנה היא לא הייתה נערת הלבבות המושלמת שזרקו אותה, דרסו אותה, רמסו אותה. היא הייתה באמת בן אדם די בעייתי. היא הייתה באמת, היא התייעצה בכל מיני מדיומים וספיריטואליסטים וכל האחרים, ובאמת הרשימת הבני זוג סלש מאהבים שלה, she could have done better. איך היינו אומרים בעינינו הבעיה, כשאנחנו מתבוננים, כן, בפאר ובזוהר הזה, מתוך האולפן הדי ממורטט של התאגיד, בלב תל אביב. אבל בכל זאת. אבל עדיין זה מרגיז אותי, כי אתה אומר, יש פה בחירות, בסופו של דבר הם לא יכולים להתמקד בכולם. בסדר גמור. אז גם מתוך ארבעת הילדים של אליזבת, רואים את צ'ארלס, כמובן, הוא החשוב, רואים טיפה את אן,
כן.
ושני האחרים אינם.
כן, אנדרו ואדוארד, שניהם. אדוארד בכלל, אני אפילו לא יודע מי השחקן בעונה הזאת, כלומר, זה ברמה הזאת.
הם לא קיימים.
אני יודע, כי בדקתי, אבל לא רואים אותו באמת.
לא רואים אותו, רואים אותו כסטטיסט באיזה סצנה היסטורית שאי אפשר, אתה יודע, למחוק אותו, לרטש אותו החוצה, אבל זהו.
למה זה ככה?
למה זה ככה? מכיוון שבסופו של דבר, החרפה עם ג'פרי אפסטיין מקרינה על כולם, וגם יש את הדבר הקטן של ההוצאות של בית המלוכה. של העניין הזה שרואים את זה בעונה הזאת, את הדיון, האם עושים את זה מלוכת האופניים שהם כה בזים לה, כלומר המלכים של הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, כל סקנדינביה, אבל הם רוצים את קרקרת הזהב של השבעה וחצי טונות, והפרשים עם הדורבנות הנוצצים בשמש, וכל הדברים האלה, אוקיי. אבל גם אולי, אתה יודע, לא כדאי להזכיר לכל הצופים, שיש פה עדיין את הנסיכים האלה, שהם פרזיטים מושלמים, שמדי פעם הם גוזרים איזה סרט, ואפילו עכשיו את זה לא, יש להם תארים בתור מפקדים, קולונלים בדימוס, של כל מיני רג'ימנטים מתקופת, אתה יודע, מלחמות השושנים בערך, אני טיפה מגזים, והנה הם מקבלים, אתה יודע, סוויטות וארמונות וכל הדברים, ומה לעזאזל הם עושים עבור זה. אז כן, צ'ארלס התחיל קצת לגזום את זה, אבל לא טוב להזכיר יותר מדי מי האנשים האלה ומה הם עושים בדיוק.
יש משהו אנטי-טלוויזיוני בזה, אבל כי אתה יודע, במצב רגיל, אם לא היינו מתחשבים במה חושבים הארמון, אתה יודע, זה סיפורים מדהימים. נזכיר שאנדרו הוא חבר טוב של ג'פרי אפסטיין, הוא מואשם בהמון דברים, זה סיפור מזעזע ומעולה. כלומר, יוצרי טלוויזיה סטנדרטים היו דווקא הולכים על הדבר הזה.
היו סטנדרטים, אכן היו הולכים על הדבר הזה, אבל עדיין, לא מדובר פה בטלנובלה בדיונית על איזה משפחת מלוכה ברוריטניה, אם נלך לשבוי מזנדה וכל הדברים האלה. מדובר פה על משפחה אמיתית מאוד, נקמנית מאוד, שהעיתונות הבריטית שרה למרותה במידה רבה מאוד, שבכל עיתון ובכל כלי תקשורת בבריטניה יש כתב לענייני בית המלוכה, שהם מנהלים את המאבקים האדירים האלה, והם יודעים בדיוק למי להרים טלפון ומה לעשות, שהמפלגה השמרנית הנמצאת בשלטון כבר הרבה מאוד שנים היא איתם ביחד עם כל מוקדי הכוח, וכמובן חלק גדול מאוד מהאנגלים, ראי הברקסיט, מזדהים עם האלמנטים האלה, כי צריך לזכור, הברקסיט לא היה לחזור לבריטניה הגדולה, הוא היה לחזור לאנגליה הקטנה.
כן.
הם לא רוצים את כל הזרים האלה, את כל האימפריה, את כל הנייטיבס במזרח התיכון ובווסט אינדיז ובאיסט אינדיז. הם רוצים את אנגליה שלהם, את אנגליה של פועדו ורובין הוד ומשפחת המלוכה. זה מה שהם רוצים, ועם זה, ופה הפחדנות, שהם לא הלכו על הדבר הזה, והם לא הראו את הבעייתיות לקראת הסוף.
אז אולי זה לא פחדנות אפילו, אולי זה עניין של רייטינג, זאת אומרת, הם רוצים את הקהל, הקהל רוצה את בית המלוכה, הם מתחנפים לקהל.
בסדר גמור.
לא רוצים לצאת נגד הקהל. למה אנחנו, למה יש לנו כזה עניין בכלל בבית המלוכה הזה? למה אנחנו מתעסקים בזה כל כך הרבה?
זו שאלה מצוינת ששואלים אותי מדי פעם. אפשר להגיד זה ככה, אבל זה יותר מורכב מזה. קודם כל, בית המלוכה האנגלי הוא באמת כמה אנשים גדולים מהחיים. תסתכלי רק על הטיודורים, שלושה שליטים. הנרי השביעי, שמפיל את בית יורק, קרב בוזוורת' המפורסם, ממלכתי עבור סוס, מלחסל את כולם. בנו הנרי השמיני, אדם עם כמה בעיות בחיי המשפחה. וביתו אליזבת, שמתחילה את האימפריה האנגלית. ושליטים באמת מרתקים, עם סיפורים באמת נהדרים. עכשיו, האנשים האלה שלחו סוחרים ומיסיונרים וגדודי צבא ומתיישבים, כל העולם היה באיזשהו שלב בצל כזה או אחר של האימפריה הבריטית, וממשיכים להריץ אותם. אצלנו יש את הרחובות המלך ג'ורג' ואחרים. בהודו יש עדיין את בית ויקטוריה ואת כל בית הראג' וכל הדברים האלה, והם עדיין משחקים קריקט ועושים. כל המנהגים שלהם, כל הדברים האלה, המגלים הוויקטוריאנים שמגיעים אל מקורות הנילוס ואל הכותב הדרומי, הם עושים את זה בשם משהו, ואנגליה הייתה ועודנה מותג אדיר. היא הייתה ועודנה מותג אדיר, במיוחד אצל אלה שהיא שלטה בהם, כי הם ידעו לשלוט. כמו הרומאים. הם ידעו את ההפרד ומשול, הם ידעו לעשות את זה מצוין, והם הותירו דברים. אז בית המלוכה הזה, למרות שהוא מאבד מכוחו ומעוצמתו, אבל עדיין, אף, אין למעשה, לא היה אף אנגלי בחיים כמעט, שזכר עולם בלי אליזבת. זאת אומרת, היא הייתה שם מאז ומעולם, והיא גם מחברת אותם לימי התהילה. הם זוכרים את החיילת הצעירה במלחמת העולם השנייה, המלכה שראש הממשלה הראשון שלה זה צ'רצ'יל הדגול. הם שביום ההכתרה מגיעות הידיעות שמשלחת בריטית מגיעה לפסגת האברסט. הם מחברים אותה אל המורשת. זה שהמורשת לימים נהייתה מה שהיא היום, שאנחנו בימים שבהם באמת הפומפ אנד סירקומסטנסס אינם עוד, אבל הם עדיין ממשיכים לרתק אותן אפילו ברמת העובדה. בנימה האישית, אני במשך עשרות שנים הייתי עורך חדשות חוץ, האמת אני עדיין במידה רבה, וחדשות החוץ, אני בראייה שלי, היו הדברים החשובים של מלחמות האזרחים והאסונות והשינויים הגלובליים במזג האוויר וכו'. אבל אז באיזשהו שלב אני אמרתי, ועשינו משדר, דודו ויצטום ואני, שאם מחצית היקום מתעניינת בחתונה של וויליאם וקייט, עכשיו זה אנשים לא חשובים, בינוניים ומשעממים, אבל חצי העולם צפה במשדר הזה.
כן.
איך שלא נסתכל על זה? מיליארדים צפו בחתונה של צ'רלס ודיאנה, ובלוויה של דיאנה. הם עדיין מרתקים, הם עדיין סיפור טוב.
אז עשיתם על זה בחדשות החוץ בזמנו?
עשיתם
את כל הקרנבל?
עשינו משדר מלא. והבאנו מומחית לקובעים, והבאנו הרבה מאוד דברים. עשינו את זה כמו שצריך. גם טיפה צחקנו על העניין הזה, גם באמת שאלנו למה הם עדיין, why it's still a thing, כן, ישנה השאלה הזאת, אבל it's still.
אבל יכול להיות שזה גם קשור לזה ש... בשנים האחרונות הדמוקרטיה מאכזבת שוב ושוב, ומתחיל לראות כבר שמה שנראה לנו כמו דמוקרטיה הוא בעצם, אתה יודע, נתון לשליטת כל מיני סוכנים זרים והתערבויות, ואז יש לך את הארמון.
אוליגרכיה, עזוב, אנחנו באוליגרכיה, אוליגרכיה של מיליארדרים, פעם זה היה של אצילים.
אז מול זה יש לך את הארמון, המהוגן, המכובד, שהוא רוח אנגליה, ויש איזה משהו מנחם במחשבה שהאישה הזקנה הזאת עם התיק, היא זו שלוקחת את ההחלטות, גם אם זה מדומיין. כלומר, אני צופה בזה ואומר, למה היא לא השליטה שלי? למה?
טוב, בואו נעזוב רגע את השליטים שלנו כאן בישראל, נשאיר את זה לשיחה אחרת. אבל זה נכון שהעניין של ההמשכיות, אנשים בסופו של דבר, ברירת המחדל שלהם זה שמרנות, צריך לזכור את זה.
כן.
כשאתם מסתכלים על כל המפלגות באירופה, מאז מלחמת העולם השנייה, נכון, התחלפו שמרנים נגד סוציאל דמוקרטים, אבל כמעט תמיד השמרנים היו בשלטון, כך בצרפת ובגרמניה ובבריטניה ובאיטליה ובכל שאר המדינות. והיא הייתה שמה תמיד, היא סימלה את ההמשכיות, הם ידעו שכל שנה בקריסמס, יחד עם הספיישל של דוקטור הו, יהיה הנאום של המלכה, הם ידעו שהיא תמיד, אתה יודע, התקסים האלה, ויש משהו בטקסיות, הדפיקה שלוש פעמים על הפרלמנט, שמזכירה להם שהפרלמנט הוא הריבון, ולא המלכה היא הריבון, זה שהיא עדיין מפקדת הכוחות המזוינים, זה נתן להם את התחושה של העולם עומד כסדרו, שזה בסדר שהדברים ממשיכים, אולי אנחנו כבר לא אימפריה כמו פעם, אבל עדיין התיירים באים לראות אותנו, וגם אני, כשאני מגיע ללונדון, כמעט כל פעם אני הולך לנשיונל פורטרט גלרי, הפורטרט גלרי, גם הנשיונל גלרי, אבל לראות את הדיוקנאות של אלה שעמדו מול ריינולדס וגיינסבורו ואחרים, אתה יודע, לפני שיצאו לצייד שואלים, האנשים האלה, הם באמת כבשו את חצי העולם והחזיקו בו, והפנימו לתוכו את הערכים שלהם בצורה זו או אחרת. עכשיו תסתכל, עזוב רגע את בית המלוכה. תסתכלו על הפופולריות האדירה של אחוזת דאונטון. על הפופולריות האדירה של אותו ג'וליאן פלוס, שעכשיו הולך לעשות עונה שנייה של בלגרביה, שזה שוב אותו מעמד אצילים.
אנחנו אוהבים את האנגלים.
אנחנו אוהבים חלק מהאנגלים, כן? אבל כן, הטלוויזיה טובה יותר, הייאוש יותר נוח, ועדיין הם יודעים לעשות את הדברים, ואין על האנגלים בשחזור תקופות. אין עליהם. בדברים האלה אתה רואה, אין. זה מדהים.
אתה חושב שהסדרה שינתה את דעת הקהל באיזשהו אופן על בית המלוכה, למשל על דיאנה, למשל על המלכה, משהו באמת הצליח להשתנות לדעתך בזכות הסדרה?
כן, ופעמיים. זאת אומרת, בתחילת הסדרה, אנשים די פערו עיניים, ואמרו, רגע אחד, הדברים האלה באמת היו, וחלק מהם אכן היו, ואנשים לא ידעו על זה מעולם, כי אף אחד לא טרח לספר להם, למשל, על בנות משפחתו של פיליפ הנמצאות בבתי לחולי נפש, המשפחה הנאצית שלו, שאת זה דווקא כן ידעו, אבל איכשהו, אתה יודע, זה היה מתחת לרדאר, אז באותה תקופה, גם כשיש ביקורת על בית המלוכה, וחלק מהאנשים זוכרים את הביקורת הזאת, אז זה היה קצת דעת קהל נגד, אבל עכשיו, עם סוף הסדרה, בית המלוכה חזר לשלוט כמימים ימי. עכשיו, זו בחירה מאוד מאוד בעייתית, לדעתי. יש כמובן על העניין של התחושה שלה לגבי טוני בלר, כן, הנושא הזה שלאן הולכת דעת הקהל, ותורכים להדגיש את סופו הפוליטי המר של טוני.
נכון, נכון.
למרות שגם כן, זה בהקשר הזה, ומלחמת עיראק היא אי שמה ברקע העמוק מאוד מאוד.
זאת אומרת, הם אומרים שהפוליטיקאי, מי שראש ממשלה, גם אם מחבבים אותו בהתחלה, הוא בסוף יצא ברע. בניגוד אלינו, ארמון המלוכה, שאנחנו פה על הנצח יציבים. חשבתי שלרגע
שאת אומרת בניגוד אלינו לישראל, אבל כן, בניגוד אלינו לארמון, שאנחנו מסמלים את היציבות ואת הכל, ואסור לנו להיות בשערוריות. אבל הם היו. אבל הם היו.
בוא נדבר על השערוריות, כי נראה שהם נתנו כאן, נגיד, בעונה הזאת לפחות, איזה מין מצע כזה שמסביר לנו מה קרה עם הארי. אולי השערוריה הכי גדולה אחרי דיאנה. עזב, פרש מהעניין.
רגע, אבל זהו. אבל אם מה שקרה בעונה הזאת, הם ידעו לסיים אותה מבחינתם במקום הנוח ביותר, כלומר המלכה שמדברת עם עצמה הצעירה ומהרהרת וקונטמפליישן על חייה והקריירה שלה, ואז צועדת צעדה אינסופית אל הדלת, אבל זהו, זאת אומרת, אפילו את הארי, כי לך דע מה יקרה בעתיד, ולא רוצים גם להסתכסך איתו, אפילו אותו הציגו בתור צעיר, טיפה חמום מוח, שמדי פעם אומר את דעתו לאבא שלו, אל מול וויליאם המהוגן, כלומר, עשו פה איזשהו שחזור של המלכה אליזבת ואחותה, כן, את אותו נכון. הדבר, והוא עושה איזושהי משובה, הולך למסיבה עם מדים נאצים, אבל זהו, זאת אומרת, לא המשיכו את זה הלאה. הם נשארו עם מילוי החובה, הם נשארו עם הדברים
נכון,
האלה.
נכון, אבל אנחנו כצופים יודעים הרי מה קרה בהמשך, נכון. ובעצם הם נותנים לנו כאן איזה הסבר פסיכולוגי כזה, על היחסים בין שניהם, נכון, על האופן שבו הוא לא מצא את עצמו, על זה שהוא תמיד הוצג כילד הרע, כאילו, נותנים איזה תירוץ כזה של, הנה, ותראו מה קרה אחר כך, זה, נכון, זה הסאבטקסט.
נכון מאוד, והוא גם אומר, הנה, מלהקים אותי לתפקיד הזה, כדי בדיוק. ללהק אותך לתפקיד של האחראי ויורש העצר וכל הדברים האלה. אומרים איזושהי מילה על שכפול היחסים המאוד מאוד בעייתיים בין אבות ובנים לכל אורך בית המלוכה, נכון. שזה דבר שאכן היה, זה ששולחים אותם, גם אם הם רגישים וגם אם לא, לפנימיות האיומות האלה, עם הקשיחות הפרוטסטנטית הזאת בסקוטלנד, ושמה הם, אוקיי, אבל גם פה, אנחנו רואים אפילו את איתון, המקום הכי מתנשא ואליטיסטי ביקום כולו, חוץ אולי אני יודע מה מהרווארד, אנחנו רואים את זה במיטבו, אנחנו רואים את זה עם מורים רגישים, איפה לעזאזל, הרי זה באותה תקופה, we don't need no education, כן? של פינק פלויד, הרי אפשר היה להציג גם את זה, את בתי הספר הציבוריים כביכול, כלומר הפרטיים, על מה שהם, שכל ראשי הממשלה כמעט הבריטים מגיעים מאיתון והרו, נכון. על כל ההתנסות המטורפת והפסיכוטית הזאת של כל אותם בני אצולה, נוצרים לבנים עם איזה אסיאני אחד לרפואה ויהודי אחד לרפואה, וזהו, אבל אין פה את הביקורת החברתית האמיתית. היה טיפה בעבר, אני חוזר לזה, באסון המכרה בווילס נכון. ובדברים אחרים, אבל זהו,
בעונה הזאת הפסיקו את זה.
זהו, כן. מילוי החובה של המלכה, היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות, היא מכירה את כל אנשי חבר העמים, היא מלכה שמקבלת וי מהמזכיר שלה גם על ענייני חוץ וגם נכון. על ענייני פנים, נכון. היא מושלמת בכל הדברים. זה באמת הסיפור? נו.
היא גם, אומרים לנו בפרק.
ומה אחרי. שמרגיז? זה שאם יחדשו את הסדרה, אני אראה אותה.
זהו, גם אומרים לנו בפרק האחרון, אנחנו מדברים על הקורבן הגדול שהמלכה הקריבה את עצמה בתור אישה, ואני רוצה לשאול אותך על משהו שכמעט אין אותו בסדרה, וזה יצר. כלומר, בני המלוכה שם...
תשמע, הם אנגלים. בואו נתחיל מזה, עוד לפני שהם בני מלוכה. ודווקא בני המלוכה האנגלים, אם נלך כמה דורות אחורה, אתה יודע מה, אפילו אדוארד השמיני, שמבטר על הכתר בגלל אהבה.
בשביל וולי סימפסון.
בשביל וולי סימפסון, אישה מרובת מגרעות, גם נאצית, גם גרושה פעמיים, וגם אמריקנית, שזה כנראה הכי חמור. אבל, וצריך לומר, בית המלוכה, וזה נכון לגבי הרבה מאוד מוסדות של אלפי שנים, בית המלוכה או דתות, הם יודעים להסתגל. כי כעובדה, אנחנו מסתכלים על הרי, הוא נסע לאישה, אחת שלמעט הדעות הנאציות זה אותו הדבר. גרושה, אמריקנית, שחקנית, מבוגרת.
חצי שחורה?
כן, וזה עבר בשלום.
נכון.
כלומר, כל הדברים האלה הם לא מובן, זה לא שמלכים בחלו בשחקניות בעבר, רק פשוט הם לא התחתנו איתן. בכל מקרה, בית המלוכה, מבחינת היצר, אתה מסתכל, אתה יודע, באמת הולכים אל ההיסטוריה, הולכים אל... נזכיר את הנרי השמיני, אבל גם מספיק אחרים, אדוארד, הבן של המלכה ויקטוריה, נואף גדול ועוד אחרים, ופה אנחנו רואים את המלכה, הדבר הכי יצרי בה, זה שהיא קוראת ברך ומתפללת לאל בלילה.
או שהיא משחקת עם הקורגיז, שם כן, אתה רואה שם ממש שיצרי.
שם אתה רואה אהבה.
כן, אבל, כן. אתה יודע, פיליפ, אני מצטער בפני המאזינים, כן, אבל פיליפ הוא אשם בבגידות המון.
נכון.
המלכה היו גם עליה שמועות על פורצ'י, קוראים לו, נכון? על כן, פורצ'י, שהוא ידיד טוב, אתה יודע, כל הידידים האלה.
אגב, פורצ'י, הרוזן מקנברן, רק נגיד מילה, על, על, על משפחת הרוזנים מקנברן, הם בין השאר, זה הולך למיתוס אחר, הם מממנים את החפירה המפורסמת של הווארד קארטר, שבו נמצא קברו של תות הנחמון, והלורד קנברן מת בקהיר מיד אחר כך, ומכאן מתחיל הסיפור על כללת המומיות וכללת הפרעונים, והבית של הרוזן קנברן, זה המקום שבו מצלמים את הסדרה אחוזת דאונטון. שם היא צולמה.
וואו.
זאת אומרת, פרט
חשוב, מעניין.
פרט חשוב.
וגם, סתם, אני לא מצליח להשתחרר מזה שלא מראים לנו את המלכה חושקת באף אחד לאורך כל הסדרה. זה משגע אותי. איך יכול להיות? ויתרת על האישה שאת? איך זה יכול להיות? את קמה בבוקר, את הולכת... מה? איפה זה?
הטענה היא, ואני מקבל אותה על גבול מסוים, שמגיל אפס, במיוחד יורשי העצר, מקבלים את הסוציאליזציה של מילוי החובה. וכל השאר הוא משני... אתה חייב לחשוב על המשפחה. זה תקף במשפחת קורליאונה ובמשפחת ווינזור. אתה צריך להמשיך את העסק המשפחתי ולו יאימה. וחשוב לזכור משהו, אפרופו אליזבת הצעירה, שכשהיא נולדה וגם כשהיא גדלה, אף אחד לא תאר לעצמו שהיא תהיה המלכה.
כן, היא לא הייתה
אמורה
להיות, נכון.
הרי יש לה את הדוד, וגם אם לא הדוד, יש לה אבא, ובאותה עת אנשים חשבו, היו בטוחים שיוולד יורש עצר. הרי באותה תקופה, קודם כל הגברים, ואחר כך אנשים, אף אחד לא תיאר לעצמו שיהיה שלשלת הנסיבות האלה שתביא את אליזבת אל הכס. אבל כן, אולי בתור נערה צעירה ואולי לא, בכל זאת אנגליה מהמעמד הגבוה בשנות ה-30-40, ואחר כך יכול להיות גם שהיא באמת אהבה את פיליפ בכל ליבה, ובזאת זה נשאר.
בו, כן.
אורן, מה יישאר איתך מהקטר? מה הדבר האחד שתיקח איתך?
מהסדרה?
כן.
בסופו של דבר, מה שיישאר זה השחזור והשחקנים. זאת אומרת, אין פה שחקנים או שחקניות שלדעתי עשו את הפריצה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על שחקנים established, ואז אתה רואה שמבחינת השחקניות, זאת אומרת, גם אוליביה קולמן, וגם אימלדה סטאונטון, וגם השחקנים האחרים, אתה יודע מה, זה השחקנים, זה הבסט שיש לאנגליה להציע ויש לה. זאת אומרת, מבחינה זאת, הם נכנסים כמו שאנחנו מדמים, והוא יכול מאוד להיות שזה לא המציאות, אבל כמו שאנחנו מדמים את המלכה, זה לא משהו מגוחך, אתה יודע, של מישהו שאתה רואה שהבגדים לא יושבים עליו, הסגנון לא יושב עליו, הם, אתה יודע, התרגלו לדבר הזה, ואני מניח שמה שאנשים היום חושבים, כשהם חושבים על הפלישה לנורמנדי, הם חושבים על Saving Private Ryan, על 20 הדקות הראשונות.
כן.
כשחושבים, אני יודע מה, על המציאות של, של, של מחנות הריכוז, הם חושבים על רשימת שינדלר.
כן.
זאת אומרת, הסרטים, לא אפילו הסרטים התיעודיים, הסרטים
כן.
הם אלה ש, 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 שמוקרנים לנו במוח, ומהם אנחנו שואבים את, ה, את המידע. פה לפחות עשו עבודת שחזור יפה מאוד, בארמונות, בתקופה,
מעניין.
בבגדים.
כן.
אלה הדברים ה...
כן, אז גם אם התאריכים לא מדויקים וזה, בסוף אנחנו כן נשארים עם הדבר עצמו.
נשארים עם התחושה.
כן, כן, כן. אורן ארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה
לכם. תודה. תודה ולהתראות.
וזהו, עד כאן יומן הצפייה של הכתר. תודה שצפיתם יחד איתנו. אני אזכיר בפעם האחרונה שכל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי הסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה למפיקת טל ניסן, תודה לטכנאי שלומי יצחק, ותודה לך, מאיה סלע.
תודה לך, אלעד ברנועי.